שיעור זה הוקלט, נערך ומוגש עליכם על ידי כל הלשון. האזנה נעימה.
שלום לכם רבותיי, דברי רחמי יתרם, פרשת וירא. אני קורא לזה מה שאני רוצה לומר לכם, המגיד לראשית אחרית. וידבר אלוקים עם משה ויאמר אליו, אני השם. ככה מתחילה הפרשה, ככה מתחילה הפסוק. היכולת לחזות מראש את אשר יקרה לבסוף, לצפות במדויק מלכתחילה התפתחות המצבים העתידים, אצלנו זה רק נבואה. נביא יכול להגיד מה שיהיה, ובלי נביא לא. והקדוש ברוך הוא מלמד אותנו, וזה אומרים שבכתובה שנחתם מן שני צדדים, המגיד מראשית אחרית. אנחנו נקשים לשידוך, אבל אנחנו לא יודעים מה יהיה בסופו, אם יצליח או לא יכול להצליח. קדוש ברוך הוא יכול להגיד מראשית את השיהיה באחרית, שהזיווג יעלה יפה. זהו היסוד שאנחנו יכולים לומר בעניין הזה. באופן כללי אין לנו אפשרות לצפות התפתחות עתידיות. ועל זה אנחנו עכשיו לומדים. שמשה מתגלה לקדוש ברוך הוא בסנה. הוא מבשר לו כי גאולת מצרים לא תבוא בדרך קלה. ואני ידעת כאילו ייתן אתכם מלך מצרים להלוך. ולא ביד חזקה. ושילחתי את יד דגבי, קטי את מצרים בכל נפלאותיי, אשר אצא בקרבו. ואחרי כן ישלח כמו שרבן השמע דברים מפורשים, גאולת ישראל תבוא דרך תהליך איתי שבמהלכו יהיה במצרים 10 מכות, ובסוף הוא ישלח. וזה מה שגם הוא מנו. ובאמת כשמשה בא לפרו, אומר פה, מי השם אשר ישמע בקולו לשלח את ישראל? לא ידעתי את השם, וגם ישראל לא השלח. ואז אמר מלך מצרים, למה משה בארון תפריעו אותם במעשם, לכו לסבלותיכם. ואז פרעה נותן גזרה חדשה, לא תוסיפו לתת תבן לעם ולבון על בנים כמו שלשום, הם ילכו וקושו להם תבן. ביפיץ העם בכל ארץ מצרים, נהיה יותר קשה. ואז כאשר בני ישראל באים וצועקים למה השוטרים מוקים, למה לא קיימתם את חוקכם, אז באו שוטרים בני ישראל ואז צעקו אל פרעה, למה תזעקו לעבדיך? ואז כשמשה יוצא, אז מתחילים לצעוק על משה רבינו. ואז משה רבינו חוזר על השם, ואומר השם, למה הראות, למה זה שלחתני? אז באתי לדבר אל פרעה, הראה בשמך על העם הזה. הרי משה רבינו אמר לקדוש ברוך הוא שהגאולה תהיה לאט לאט ושיהיה מכשולות, אז מה הוא מתאונן? התשובה לשאלה הזאת, נכון שאמרו לו מקודם, אבל לא אמרו שיותר גרוע. משה רבינו ידע שזה לא יהיה יותר קל, אבל חשב שהשיבוד יהיה כמו שהוא עד רגע הגאולה. אבל הראות על העם הזה? ואז באתי אל פרעה ערה, אומר לו הקדוש ברוך הוא בסוף פרשת שמות, אתה תראה אשר יעשה לפרעה, אתה בעין עכשיו, וביד חזקה ישלחם וביד חזקה יגרשם מארצו. עכשיו תראה שפרעה ישמע בני ישראל, תמתין ותראה. אומר רש"י, ביד חזקה ישלחם מפני ידי החזקה שתחזק עליו לשלחם, וביד חזקה יגרשם מארצו. יש שם שני פסוקים, ביד חזקה ישלחם וביד חזקה יגרשם מארצו. מה זה? אומר שעל כוחם של ישראל יגרשם. אם עם ישראל לא ירצו לצאת ולא יגרשם על כוחם, ולא יספקו להם צידה. לכן הוא אומר, ותחזק מצרים על העם. מתוך שהפסוק מזכיר שתי ידיים, יד חזקה, אומר שפעם אחת הקדוש ברוך הוא מדבר על שילוחם של בני ישראל על כוחו של פרעה, ובפעם שנייה על שילוחם כוחם של של ישראל והדרים מדויקים גם בפסוק. ביד חזק האיש אחים זה לך על פרעה. שילוח. פרעה רוצה לעשות מישראל אז איש אחים. על כוחו. ואחר כך על בני ישראל יגרשם מארצו. כאן הוא מתייחס לגורשם של בני ישראל. וביד חזקה, מקודם כתוב, ביד חזקה ישלחם, זה על פרעה. ביד חזקה יגרשם מארצו לגורשם של בני ישראל. ולכן, זה המילה גירוש. אין ספק שבבני ישראל היו רשעים שמתו בשישי ימי אפלה. ואין ספק שהיו אולי כמה שלא רצו לצאת, נתן להבירם. אבל שהפסוק אומר על כורחם של ישראל, לא מבין, מה גרוע בזה? נוכן. בברית בין המתרים הובטח לאברהם אבינו ידוע תדע כי גר יהיה זכם בארץ כל להם. ועבדים בינותם 400 שנה. בני ישראל הוא רק 210, כמו שאמר יעקב לבניו רדו, לרדו במילה בגימטריה 210. אז איך מסתדרים 400 שנה? כמה תשובות נאמרו על כך? אבל אחת התשובות שאנחנו כמו שמדבר עליה, קושי השעבוד משלים. כלומר, אם עבד ממוצע שבתנאי אותם ימים היה עובד 8 שעות, עבדו בני ישראל כפול מזה. אם היה עבד עובד רק ביום, הם עבדו גם בלילה. ואם בתנאים של הימים מהם היה צריך להספיק מתכונת מסוימת לשעת עבודה, הצטברו בני ישראל להגיע לרמת הספק קבועה. כלומר, כמות העבודה שהושלמה ב-210 שנה הייתה זהה לכמות שמספיקים אלו יהודים 400 שנה בצורה רגילה. ולשבורך הוא חישב את הקץ, שקל את חשבון עבודת 190 שנה קץ 190 שהם לא עבדו בצירף את החסר אל תוך השנים ששהו במצרים. ובכן, מה הייתה הרגשה של בני ישראל כאשר השיבוד הולך והכביד? יכול להיות שהיו כמה כאלו שאמרו, אולי הרבה אמרו את זה, מה אנחנו צריכים עכשיו לעבוד כל כך קשה? בוא נעבוד רגיל, אז לא נצא אחרי 210, נצא אחרי 400, הילדים שלנו יצאו, אבל נעשה חיים רגילים. אולי אם נוכל להפליג גנפי הדמיון אותה תקופה, אולי העובדים יעמידו עליהם יותר טוב להקל את העול הקשה, ויעריך את ימי השיבוד 400 שנה. מסתבר שרבים היו נשברים ומוכנים לקבל הערכת ימי השיבוד בלבד שהשתחררו מעט מתנאי עבודה קשים על בית דינסו. מה אתם אומרים? כמובן שאדם שלוקח הלוואה בנקאית ארוכת טווח הוא רוצה לשם ריבית, אבל בריבית ריבית הוא רוצה שכל הריבית זה את כל ההלוואה, אבל הוא מוכן לשלם סכום חודשי קטן כדי שהוא אבל בי שהוא יחיה בחיים רמת חיים נאותה, אבל בשביל ידי זה הוא מכפיל את ההלוואה. אז זה אמר הקדוש ברוך הוא, ביד חזקה יגרשם מארצו. כלומר, על כורחם השתחררו מוקדם במחיר קושי השעבוד המשלים את החסר, ולא כפי שהם היו רוצים לעבוד תחת תנאים קלים יותר ולמשך למשוך את המספר שנים רב יותר. על כורחם. ומדוע באמת לא תהיה החלטה בעניין זה נתונה בידיהם שבני ישראל? הרי בברית בין הבתרים נאמר שהעבדות והגירות 400 שנה, אז אולי הם צודקים. התשובה, בני ישראל היו בממתת שערי תומה, אפשרה לחכות יותר. אילו הייתה הגלות מתמעמת, אז כבר לא היה יכולים להוציא אותם, כי הקדוש ברוך הוא הבטיח ליעקב אנוכי הלכה לא אם רק אם יהיו במדרגה שבני אדם. אבל אם הם מגיעים למתומת מצרים אז אי אפשר לגאול אותם, וזה מה שכתוב בהגדה של פסח, ואילו לא הוציא את אבותינו משם הריינו בניהם משובדים, אילו לא הוציא אותם בשעה ראויה. נמצא שקושי השיבוד היה לטובם של ישראל הכרחי לגאולה המהירה, ואין דרך אחרת. אין דרך אחרת, אז אם כן יש טעם חדש שאוכלים מרור בליל הסדר. המרור, בוא נדבר בגאולה, מה אתה מכניס פה מרור? המרור זה חלק בשלבי הגאולה, והאכילה היא זכר לתהליך הגאולה. קושי השעבוד משלים. ולמה באמת אוכלים קודם מצה ואחרי זה מרור? אם אתה רוצה להזכיר את הצרות, כן קוראים מרור, התשובה היא פה מדבר גאולה, מצה, גאולה, אבל לא הספיק לצאת ויצאו מהר. אבל אם ישאל הילד, אבל היינו צריכים להיות 400 שנה, בתשובה של מרור. זהו, וזה אומר כמי משה, אתה תראה את אשר יעשה לפרעה. וידבר אלו, אתה תראה עכשיו, תראה ביוק מה שאני התכוונתי, ומיד פסוק בפרשת וירא שאנחנו נמצאים עכשיו, וידבר אלוקים אל משה ויאמר אליו אני השם. וידבר זה לשון קשה, דיבור אלוקים זה מידת הדין. ואחרי זה כתוב ויאמר, לשון רכה, ואני השם יודקי ובקי, יש פה סתירה. ובכן, לפעמים נראה לך שהדבר הוא דין והדבר קשה, כל שבוד נראה כמו ששיבה ממידת אלוקים. לא כך הדבר, לא כך הדבר, אלא מידת הרחמים עומדת מאחורי גזירת החמרת השיבוד. וזה בא הקדוש ברוך הוא אומר למשה, גם עכשיו, גם אם נראה לך שמה שזה מידת הדין, אני השם, הכל בא מתוך רחמים. זה יסוד מאוד מאוד גדול. לפעמים אנחנו לא יודעים מה הסיבה שאנחנו מפסידים, וזה הכל. אומר רובץ חי, אילו היה שיבוד נמשך 400 שנה כמו שמעון נכנסים לברית בין המתרים, אז משה לא היה זוכה לראות בגאולתו של עם ישראל, הוא לא היה חי 400 שנה. ובכן, והוא הרי מסר את נפשו, מיד הקדוש ברוך הוא וכי את הקץ אכבדתו לשיבוד, כדי שגם משה רבינו יראה בינם את גאולת ישראל. וזה אומר משה, אתה תראה אשר יעשה לפרעה. למה הראות עליו הזה? מדוע אכבד על יצורה הזה שאתה שואל? הכל היה לטובתך שגם אתה תראה את מה שעשה. ובכן רבותיי, בכל אופן משה רבינו יראה ואמר למה הראות עליו הזה, כי היה עליו לזכור שהכל לטובה. יש לנו כלל, נחו משגם זו, היה אומר הכל לטובה. רבי עקיבא אמר כל דוד רחמנא לטב אביד. משה רבינו לא היה צריך לומר את המילים למה ראה אותה. למה? בגלל שזה היה הכי בשבילו. משום שאתה תראה אשר זה לפרעה, אתה תראה בדיוק בדיוק מה אני מתכוון. אומר חובץ חיים, מסתכל אדם בדרך אומנות ורואה סכין חותך רגל, ואז הוא משתגע.
כל הלשון.
אבל מה זה רוצה לפרוס את הדלת? שהוא פותח את הדלת, הוא רואה איזה רופא, אחיות, ניתוח, מה היה הטעות שלו? הוא הסתכל בחור של מנעול, אז היה נראה לו כאילו של רוצח עצמי דם. הוא לא ראה את אנשי צוות הרפואי. כשהוא פתח, אז הוא מבין כי כאן מבצעים ניתוח, וזה היסוד הגדול. אנחנו חיים את כל החיים בצורה נקודתית, היום, מחר, אתמול, כי אנחנו רק רואים רק נקודה קטנה, כמו השואה וכמו הרבה דברים שאנחנו לא יודעים. אנחנו מסתכלים ומחליטים לא, זהו יסוד הגדול. אנחנו צריכים לדעת להסתכל על כל המערכת, וזה הקדוש ברוך הוא יכול לומר את הדברים האלו. זהו היסוד הגדול שאנחנו צריכים לדעת בעניין הזה של בימינו אלוקים חסדך בקרב בחליך. זה פסוק שמרו ביום יום טוב, שיר של יום ביום שני. בימינו אלוקים חסדך בקרב בחליך. לפעמים חשבנו לעצמנו, מה שאנחנו רואים כאן זה תוצאות של מידת הדין, בימינו אלוקים, ולא היא. חסדך בקרב היכליך. מתי נדע כל חסד ורחמים בקרב היכליך? מתי נדע את זה? אנחנו לא יודעים מתי נדע את זה, אבל חסדך בקרב חליך. זהו יסוד גדול ביותר. זהו משה רבינו שירת הקודש ברוך הוא לאחר חטא העגל. מדוע צדיק ורע לו רשע וטוב לו? הרי נינה את גרכך ובוא לך דיבור, לא תוכל לראות את פניי וראית את אחוריי. הוא פנה אליי ראו. פנים זה בהירות, זה ברירות, זה דברים. הם מסמלות את חירות עצמו של הדבר. לא תוכל לראות את הדבר מעכשיו. קשה לזהות אדם מאורפו. לא תמיד אפשר לדעת מי הוא. אחוריו של אדם מסמלות, תשטוש ואי הבנה מושלמת. וזה היסוד. כתוב רבי יהודה הנשיא אומר, מה שאני מחודה יותר מחברים, משום שראיתי את רבי מאיר מאחוריו, אילו ראיתי אותו מלפניו, הייתי יותר מחודד. זהו יסוד. וזה אומר רבי ברוך הוא למשה, והיית את אחוריי. נושא זה תמיד יהיה לך דבר עמום ולא ברור. לעולם יקשה בני אדם לרדת לסוף דעתם של בורם. הם ידעו כי חסדך בקרב חליך. פני לא יראו, עקרה מוחלטת לא תהיה לך, וראית את אחוריי. זהו היסוד הגדול ביותר, וזהו מסתכלים רק בחור של מנוי, ואין לפניהם תמונה שלמה. ולפעמים אדם כן זוכה לראות בחייו כמה חסד היה מה שנראה לו כרע. לפעמים אדם עומד באוטובוס בתחנה, והוא בא בזמן, והנהג לא עשה, והוא נורא מתרגז. ונורא מתרגז, אחרי שעה מתברר שהאוטובוס התהפך. וזה היה אסון גדול. עכשיו אני מבין. יש פסוק כתוב, ואמרת ביום ההוא, אותך השם, כי ענפת בי. כי ישוב אבך ותנחמני, ישעיהו י"ב א'. אז יש להודות. אמרו במדרש, דרש רב יוסף, שני בני אדם שהלכו לסחורה, אחד ישב לו קוץ, התחיל לטפל בקוץ והפסיד את הספינה. התחיל מחרף ומגדף, לימים שמע שטבע הספינה, וטבע חברו בים, התחיל מודה ומשבח, וכך נאמר, ישוב אבך ותנחמני, לא עושה נפלאות גדולות לבדו, בעל הנס אינו מכיר בניסו. זהו היסוד הגדול ביותר. נחום איש גם זו. אשר נקרא כאן מפני שהיה אומר כל דבר שירה לו, גם זו לטובה. נשלח פעם עד ידי הציבור ועם ישראל, אחד משרי רומי למטרה שיחות של השתדלות, היה לו רגז ובו אבנים טובות ויהלומים. מתנה לשר רומא ישעיה בפונדק, אז שומבים רגנו את זה אפילו בן הבית. ריקן את היהלומים ושם בפנים זה אפר. נחום לא שם לב, הוא לא התייחס. הוא ראה שזה מסע כבד כמו היהלומים, גם זו לטובה. הוא בא למלך ואומר את המתנה, הם פותחים, הם היו בתהדהמה, מלא אפר. נגלה להם אליהו ואמר, האם אתה חושב שיהודים שחור סתם אפר? זהו חול שבו תוכלו לנצח את האויבים. זה אפר של אברהם אבינו שנהפך לפיצים. סיפור אחר מספר לאמרה על רבי עקיבא. הלך בדרך ובדעתו ובראשותו היה חמור ללך לרכוב עליו, תרנגול להעיר אותו בבוקר לתפילה ונר ללמוד. הגיע לעיר, אף אחד היו לא רוצה לצאת ולהיכנס. בלית ברירה הוא רוצה ללכת לעיר אחרת. החמור מת, יתרף את החמור, והחתול טרף התרנגול, ובנר, באירוח חריבת הנר, הכל לא בסדר. הכל לא בסדר. למוחד בבוקר, התברר שהיה שודדים בעיר, וכל מי שהיה בעיר מתו, מזל שחמור מת, תרנגול מתה, וזה נקרא כל דוד רחמנה לתוות. יש פה הבדל גדול בין הסיפור של גמזו נחום יש גמזו רבי עקיבא. במקרה שנחום יש גמזו, אז אם היה מביא את האבנים גם היה טוב. אילו לא היה נגנבים האבנים הטובות המרגליות והייתה שליחות מוסתרת בהצלחה, אז גם כן היה בסדר. אז גם האפר זה גם זו לטובה, לא רק זו לטובה, יש אפשרות אחרת. אבל בסיפור של רבי עקיבא היו חייבים לחמור בתרנגולת להיעלם, אילו היו נשארים, היה נתפס רק זו לטובה. למדנו מכאן שיהיו שני מקרים, יש גם זו לטובה והיה רק זו לטובה. יציאת מצרים יותר מתאימה לסיפור של רבי עקיבא. כמו שאמרנו, יגיד ביהודים, אנחנו נשאר פה ונעבוד עבודה יותר קלה 400 שנה. לא, בעל כוחם של ישראל. אתה, אין לכם דרך לעשות פה. למה? בגלל שאתם נמצאים בשערי תומה, מתי שערי תומה. זהו היסוד הגדול ביותר שאנחנו לא יודעים. זהו. לפעמים המעשה הזה מתגלה לאדם אחרי שעה, כמו עם האוטובוס שלו היה. ושמה שמשיבת ציון היינו ככל מין, שאלוקים ישיבת שיבת ציון ידבר למפחר, שכל החיים שלנו היה חלום אחד גדול. יש הרבה דברים שנזכרים ומתעוררים אחרי זמן, פעם זה אחרי שעה, פעם זה אחרי לילה כמו אצל רבי עקיבא, פעם זה אחרי 50 שנה, ושמה שמשיבת ציון. וכן, כתוב בפסוק, עלו את השם כל גויים, שבחו כל העמים כי גבר עלינו חסדו. הגויים צריכים להלל את השם כי גבר עלינו חסדו. הגויים? למה שאנחנו לא נהלל? אומר רבי צלמים בבלוז'ין, כמה הצרות ומחשבות נרקמו עלינו בחדרי חדרים לחיסול פיזי וחיסול של העם היהודי, ובסוף לא הצליחו, ואנחנו לא יודעים אפילו מה קורה מאחורי הגב. הגויים יודעים, כי הם יודעים כמה הם ניסו, וזה היסוד הגדול המגיד מראשית אחרית. עם ישראל שוקט ושענן בבית שלו ולא יודע קצר על המזמות שנרקמו עליו, ועל זה היסוד הגדול ביותר שעלו אתכם כל גויים שומחו כל עמים גבר עלינו חסדו. זהו היסוד הגדול ביותר שצריך להיות. שרובת חיים היה ילד, בשכנתו היה חלבן שמוכר חלב. היו לו כדי חלב, היה בבוקר מוקדם, לוקח את כדי חלב, הולך, חולב בימות, מוכר את החלב. הילדים רצו לעשות מנו צחוק, מילאו את הכדים במים, שמקור הרוסי, המים יהיו כפויים, ומחר הבוקר הזקן יצטרך לבוא ולדפוק עם הפטיש. כשהם הלכו לישון, יצא רובת חיים למטה, המים עדיין לא קפו, שפך את המים. למחרת בבוקר באים הילדים, מחפשים לראות את ההצגה, רוח הקודש. הזקן, אין לו להגיד תודה רבה, בכלל אלא שהייתה בעיה. למי צריך, ואז מי? רק הפקחים יכולים להגיד, איזה יופי. זהו היסוד הגדול ביותר. אדם צריך לשנן לעצמו, אין רע. וגם מה שנראה לו, אלא זה צריך לחכות להיות סבלנות. וזה מה שאמר לאלוקים בפרשת וירא. וידבר אלוקים אל משה, דיבור אלוקים, ויאמר אליו אני השם, תדע לך שאני השם. זהו היסוד הגדול ביותר שאנחנו צריכים ללמוד בעניין הזה. כל מגילת אסתר, כל מגילת אסתר, כתוב בסוף, צריך לראות את המגילה בסוף, מחכים עד שהגולה לגלול את המגילה ואסור לדבר. למה אני צריך לחכות את המגילה שיגלול? משום שגם פה אתה גולל את המגילה, ואז מתברר לך שכל הדברים היו מערכת עצמה של חיים בהשגחה פרטית. יש המון המון סיפורים על הדברים הללו. התבשתי, הרגו בפרק א', בלי משפט, בלי משפט זה נראה משונה, בפרק ה', הרגו את המן, בלי משפט, עכשיו הבנת? מרדכי לא קיבל שכר בפרק ב' על זה שהוא גילה שרוצים להרוג את המלך, ואז לא היה מתאים מה שיתנו לו איזה מתנה, והמתנה הייתה אחר כך כשהמן היה צריך לקחת אותו עם הסוס ברחוב. וואדין שהמן בא באמצע הלילה בדיוק מתי שהמלך מחפש מי בחצר וכדומה. זהו היסוד הגדול, זהו היסוד הגדול שאנחנו רוצים ללמוד, את היסוד המגיד מראשית אחרית. וכאן צריך אדם לחיות, מפי עליון לא תצא הרעות והטוב. כל רעה זה בגלל שאנחנו הופכים את הרעה לטובה. זהו היסוד הגדול באמונה. יאי לדוד אחד יצא מבנק המזרחי, פגש את אחיין שלו והוא בוכה. שואל אותו אחיין, למה אתה בוכה לראות? אומר, עכשיו אני הייתי בבנק, קרא לי מנהל הבנק ואמר לי, 50 שנה לבנק החלטנו לכל הגמלאים להחזיר להם את מי שפה עובד איתנו בבנק 50 שנה, את המיסים שגרמו מהם לפני 50 שנה. ואתה גם כן אחד מהאנשים האלו ברשימה. והוא מראה לאחיין שלו צ'ק, 7,000 דולר, שזה היה אז 21,000 שקל. וזה הוא קיבל. אז שואל אותו אחיין, אז למה אתה בוכה? אומר, אני בוכה למה אז לא הורידו לי יותר. אם אז היו מורידים לי יותר, היום הייתי מקבל יותר. פעמיים בחדוד. פעם למה הורידו, פעם שנייה למה לא הורידו. זה היסוד הגדול ביותר. זה מה שאנחנו עומדים בפרשת ראה. זה מה שכל החיים שלנו צריכים להאמין, לדעת שכל מה שעשה, איך אמר רבי עקיבא, רק זו לטובה. איך אמר נחום, גם זו לטובה. זה לא סתירה, המקרים היו שונים. אצל נחום, אם היה מביא את היהלומים, גם היה טוב, ואפר גם טוב. רבי עקיבא, אם החמור והפרגול היה ערב, היה מקרקר ונוער, אז היו תופסים אותו. זהו היסוד שמצאתי לנכון לספר לכם בפרשת השבוע. נפרד מכם ירח מירקם, 052-762-8713, 052-762-8713. שלום.
השיעור לא האזנתם, הוקלט ונערך עבורכם על ידי כל הלשון. אתם מוזמנים להמשיך ולהאזין בכל שעה לשיעורים והדרשות בכל התחומים ומכל הרבנים בכל הלשון.